אנחנו נמצאים בשער ב', כן? שער ב', בעמוד 67. בעצם, לא, בעמוד 66. זה בעצם כל השער השני עוסק כל הזמן באותו נושא. אחרי שלמדנו בשער הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן כוח באדם להשפיע על הכל, מסר בידו את הממשלה על העולם, אנחנו עכשיו לומדים איך זה פועל, כשהפעולה העיקרית היא בתפילה ובכל תרי"ג מצוות. כלומר, תרי"ג מצוות הם ההזנה של כל העולמות, לא רק תיקון האדם, כי אם תיקון העולם, ולא סתם תיקון העולם, כי אם תיקון השכינה, כלומר תיקון הכל נעשה דרך תרי"ג מצוות, כמין תרי"ג צינורות שבהם מושפע חיים ומזון לכל. חיים פשוטים.
גם למטה וגם למעלה.
גם למטה וגם למעלה. זה בספר בראשית, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. מה זה הורדו בדגת הים? זה בעולם התחתון. ובעוף השמיים, בעולם העליון.
שכינה מתאחדת עם כל פרטי הבריאה?
גם. נותן חיים לכל. נותן חיים לכל, הכל חיים פה. גם הספירות שמהם משתלשת כל המציאות, הכל מקבל את מזונו מפעולת האדם בתרי"ג מצוות. זה מה שאמר. וגם אם אלה כוחות הרע, אם אני עושה עבירות, אני ממלא את כל הצינורות של ההוויה, כל מחזורי הדם העולמי, אני ממלא אותם בזוהמה. פרק ח'.
שאלה, אם אנחנו כבר יודעים בכל מקרה שיש לרע מספיק מזון בעולם, אם יש משהו שחסר להגיע,
זה המזון היחיד שיש לו.
והעבירות שלו זה לא מזון?
בסדר, זה מזון בצד החיצוני, המעשי, ויש מזון מקדשי.
שמים על השעיר את כל העבירות של עם ישראל, הוא אוסף את כל ה...
המזון שנותנים לו זה מזון חיובי, כלומר, זה לתת לו את כוחו המדויק. זה ולא יותר.
רגע, אז
זוהמה
ישנה כבר, אנחנו מספקים לכוח חיים. אנחנו
יכולים להעביר את הזוהמה. אם מרבים הרבה הרבה חיים, אז אין זוהמה. וזהו מאמרם, זיכרונם לברכה, בבקמה, דפנון עמוד א'. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא, יוותרון חיוהי, חייו יוותרו, זאת אומרת ימות. מי שאומר שקדוש ברוך הוא ותרן, אז הוא ימות, יוותרו חייו. כך כתוב, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על כלום. הוא כבר מתבאר קצת למעלה שער ב' פרק י' ב'. ולדברינו כאן, העניין יותר מבואר בטוב טעם שאינו על דרך הנקימה חס ושלום. כן, נקימה אכפת לו לקדוש ברוך. אז שיוותר, מה? אל כמו שאחד אומר, ריבונו של עולם, מה אנחנו לפניך? כלום. מה זה לפניך מיליון דולר? זה כמו פרוטה. מה זה לפניך מיליון שנה? זה כמו שנייה. אז מה אכפת לך לתת לי פרוטה? אמר לו, חכה רגע. אז צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא נוקן, מה אכפת לו? יראה, לא אכפת לו. אלא, כל זה מצידנו, כן? וזה מערכת העולם. אלא שכמו שמטבע האדם שאם יאכל מאכל שבטבעו הוא מקלקל ומזיק לגופו, יזיק לו אותו המאכל, או גם יחלה ממנו. אם שם המוות הוא, ימות ממנו ועצמו נתחייב בנפשו. כן הוא בעניין האבונות של הנפש החוטאת חס ושלום. מעניין, יש גם במסכת, לא זוכר, נראה לי יומה, על איזה אחד שהיה כל השנה הולך ללמוד בבית המדרש, ערב יום הכיפורים חוזר הביתה. ליום אחד, ואחר כך חוזר שוב לבית המדרש. בערב יום הכיפורים נשאר קצת יותר מדי זמן לשמוע את רבו, כי רבו העריך. ואז אשתו הייתה מצפה מתי יבוא, מתי יבוא, וראתה שהוא איחר. אמרה, בטח מת. זלגה דמעה אחת מעינה, ואז הוא נפל מן הגג ומת. נשאלת השאלה, מה הרווח מזה שהוא מת? אם הוא היה מגיע מאוחר, אמנם היו עיני הזולגות דמעות, אבל לפחות היה חי. מה הרוויחה מזה שהוא מת? אלא אם כן הוא
מת.
זה עונש לה.
זה בטח גם עונש לה. אבל זה בטח גם עונש לו, אולי שעשה את עצמו כזה צדיק וישר, שבא
בית רק כן, אבל מה זה טוב? הרי מה היא מרוויחה מזה שהוא מת? היא לא מרוויחה כלום. אלא, זה חוק של ההוויה. אם יש עוול, מתים. כלומר, זה לא מצד איזה נקימה. זה כי אכילת מאכל מזוהם.
גם אם היא לא הייתה אומרת,
נכון. כיוון שאיחר. כן. לא, אבל פה זה היה צער מיוחד. הרי כל השנה הוא לא מגיע הביתה. שמה יגרום החטא? מה שלמה? ולא בקודו גוטוקים. כן, שאימו יגרום החטא, אבל לא
יגרום החטא.
מה? טוב, אני, זה תמיד השאלה כזאת. האם יש דבר כזה ביהדות, שכר ועונש? יש?
לא יודע, אני מחכה את
שבא. הרבי יוסף אלבו אומר שאחד משלושת עיקרי היהדות, שכר ועונש. יש שלושה עיקרים בלבד, לפי רבי יוסף אלבו. מציאות השם, תורה מן השמיים, שכר ועונש. אבל לפי מה שאנחנו קוראים כאן, אין שכר ועונש ביהדות, בכלל. השכר זה מהותי למעשה שאני עושה. בדיוק. ושכר עבירה, עבירה. כלומר, העונש הוא מהותי למעשה גם כן. כלומר,
אנחנו נביא משהו בכיוון הפוך, משהו?
מה? אנחנו נביא משהו הפוך. כלומר, אין פה שכר ועונש במובן הרגיל. שכר ועונש במובן הרגיל, הכוונה, יש ספר שבו כתוב מצוות עבירות. כרך עבה. יש כרך שני על מצווה 24 ב' סעיף ג' אחד. מקבלים כך וכך שעות גהינה. כן? כלומר, זה שני ספרים. אתה בא למעלה, המלאכים אומרים, הנה, רשמנו כל מה שעשית. והסתכלנו גם כן בספר השני, על דבר כזה, עשירי החשבון, מגיע לך כך וכך שעות גהינה, כך וכך שעות גנבה, זה מה שמגיע לך. עומד האדם לפי ריבונו של עולם, אולי תוותר? לא, לא מוותר. אין הקדוש ברוך הוא ותר. נקמה. ולפי מה שאנחנו רואים כאן זה לא אותו דבר. זה ספר אחד בלבד. יש רק ספר אחד. הספר אומר, אל תעשה מעשה כזה, כי מעשה כזה הורג. ועשה מעשה כזה, כי מעשה כזה מחיה. כלומר, אין פה שכר ועונש, יש מעשה. עשית את הרמב"ם
לדוגמה.
למה?
כי אני זוכר, מי שאלה
אותך
שאלה, זה דהיינו, מי שאלה אותך, כל שיטה חינוכית היום אומרת שאין שום טעם לתת עונש שעה אחרי שהילד עושה את המעשה הרע, אלא על המקום.
נכון.
זה בעצם מה שפה אומר. מה שנתת את
הסיפור,
אותה אישה ירדה לדימה, על המקום אותו איש מת. לא עשו לו את החשבון שכל השנה הוא למד תורה וקיים מצוות והכל.
נכון.
ואתה אמרת אז שבעצם השיטה של הרמב״ם לא אומרת כאן. השיטה של הרמב״ם אומרת יש סך הכל, הוא עושה 1,000 מצוות ב-500 עבירות, וביום שהוא יגיע ל-500 עבירות, אז הוא יקבל את העונש על הסך הכל.
הכוונה היא כזאת, בדברי הרמב״ם. כל מעשה טוב שאני עושה, וכל מעשה רע שאני עושה, זה משנה אותי. אם כן, יש זה סך הכל בסוף. זה משנה אותי. זאת אומרת, זה מביא, כמו שמשל, אם אני אוכל 20 תפוזים, ומעשן 40 סיגריות. אז בסוף, זה משתכלל, זה עושה משהו בתוכי. הבנת? זה הכוונה של הרמב״ם שם.
יפה, והכוונה פה.
גם פה, אותו דבר.
אני לא מבין את זה ככה. פה הוא עושה כל השנה מצוות.
למה
והמצוות האלה השפיעו עליו.
אבל באותו יום שהוא עשה עבירה אחת, על אותה עבירה
לא, הוא נהרג על הכל כאחד. כלומר, הכלל העולה באישיות שלו מן המצוות ומן העבירה שעשה, זה בסוף הוא צריך למות. ייתכן אפילו לומר ככה, אדם שעושה מצוות כל השנה עושה עבירה כזאת, הוא צריך למות. זה הכל כלול בזה. אדם אחר שהיה מאחר ביום הכיפורים, אז מה? אבל הוא כן. דווקא מצד המצוות שלו, זה גורם לתקן. כן.
הוא היה יכול ללמוד
ממשה
רבינו, הוא עשה עגל. כי בושש משה לבוא, באותו רגע, כשעשו אתך את העגל, שוב חזרה זו למד ולך בעל את העגל. באותו רגע, התחייבו.
ייתכן שזה משל לזה. אז זה מה שאומר כאן. אין פה... אלא כמו שגמור שהם מטבע האדם, שאם יאכל מאכל שמטבעו מקלקל ומזיק לגופו, יזיק לו אותו המאכל או גם יחלה ממנו, ואם שם המוות הוא ימות ממנו ובעצמו מתחייב בנפשו. כן הוא בעניין האבונות של הנפש החוטאת חז ושלום, כיוון שכן קבע הוא יתברך ברצונו טבע סידור מצבם בענייניהם של העולמות, שמעשי האדם הטובים או רעים חז ושלום הם כעניין מאכל ומזון להם, אין שייך ותרנות בזה, והוא מוכרח להריק לכלוך הטומאה שהגביר באבונו בעולמות על ידי אחד משני התיקונים הללו. מעניין, זה כמו ש... אני אגיד את הדוגמה הזאת. אתה רשאי לשבור את הזכוכית. אתה לוקח אבן, שובר את הזכוכית. הרי אני אומר, בוא תשלם. אתה יכול להגיד לי, תוותר. ירשית לי לשבור את הזכוכית, אתה יכול לוותר על התשלום. כי אין שום קשר בין התשלום ובין הזכוכית שנשברה. אפשרות שנייה, אני נותן לך רשות לשבור את הזכוכית עם היד. אתה הולך, מנצל את זכותך, ושובר עם ידך את הזכוכית. כמובן שאתה נחתך. אתה בא אליי בטענה ואומר, היי, זה לא פייר, היה לי רשות לשבור את הזכוכית, למה קיבלתי עונש שידי נחתך? אין בזה שום עונש, זה מהותי למעשה שהיית רשאי לעשות. כלומר, אתה רשאי לעשות מעשה החותך את הידיים. כן, ככה שכר ועונש בכל המצוות והעבירות. המצוות גונזות בתוכן את התכונה, התכונת השכר והעבירות, את תכונת העונש. כן, אין שכר ועונש במובן הרגיל.
בכלל או באופן כללי?
בכלל. או גם באופן כללי.
אז מה שעושים מן הכלל ישר?
מה?
שעושים מן הכלל בדבר הזה, כי אומרים מלבן ילכו ימיך.
נו. נכון, מעשה כזה מעריך את הימים.
עכשיו. זה עציד.
מה?
הוא מעריך עכשיו את שמי בעציד.
כן, הכוונה שזה נותן לי תוספת חיים. אני עולה במנגד החיים שלי. אז אני מעריך ימי. שמה תגידו, אז למה בדין הורגים ומקים? בדין הורגים ומקים זה כדי לתקל את החברה, לתקל את העולם. אז אנחנו הורגים את הרוצחים, הורגים את... כל מי שחייב מיטה, מקים מי שזה חייב מלכות. זה בשביל החברה. כנראה במסכת יומה. נראה אם זה יום הכיפורים. ואתה תחזה ובין תבין עניין התוספת וריבוי הברכה, ומה רב עוצם צורך עבודתנו הקדושה בכללה אל עצמות קיום העמדת העולמות, ולהמשיך ולהשפיע בתוכם רוב ברכות ותוספת קדושה מצד התחברות עצמותו יתברך עליהם כפי הרצון העליון יתברך שמו, קניין האכילה והמזון כנל, וזהו רצונו וכבודו יתברך מטעם כמוס איתו יתברך שמו אשר אין ביכולתנו להשיג. וראוי לכל איש מעם הקודש אשר דיבו חרד שיהיו מעשיו רצויים לפניו יתברך, לצרף זאת המחשבה ותואר הכוונה הרצויה בעסק התורה ומעשה המצוות כולם, להמשיך ולהוסיף על ידי אותו המזון קדושה ואור חדש בעולמות. זה נקרא תורה לשמה. אני צריך לכוון שכל עבודתי זה כדי להוסיף כוח וחיים ומזון לעולמות. כמו שהרב קוק גם מסביר באורות התורה, מה זה ללמוד תורה לשמה? לשם העשרתה של כנסת ישראל. זה נקרא לשמה. למה אתה לומד תורה? רוצה שכנסת ישראל תהיה מאושרת בהרבה תורה, בהרבה שפע, רוחניות וכו'. בשביל זה אני לא בתורה, זה נקרא לשמה. וזה יכול להיות גם לתיקון העולם. כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה וכו' וכו', וכל העולם כולו כדאי מולו. הוא חיי את הכל. זה נקרא לשמה. יש פירוש המקובלים. לשמה, לשם ה. נכון? לשמה, לשם ה. איזה ה? ה אחרונה שבשם הוויה. יוד, כ, ו, כ. הה האחרונה היא צריכה חיזוק. אז אני לומד לשם ה, תורה, לשמה. לשמה של ה. לא, השכונה היא לבית.
זה רע אדם שמעלה את זה רבה. מה? זה רע אדם שמעלה את זה רבה.
אפשר להגיד.
זה עומד ככה?
מה? יוד, כ, ו, כ. נכון. ההה האחרונה יכולה ליפול. נפל ה. לא, תוסיף קום בתולת ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. כתוב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. פסוק, ירמיהו. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. מסבירים, המקובלים, נפלה זה נפל ה. לא, תוסיף קום בתולת ישראל. זה הפרנה של תשובה, תשוב ה שנפלה. אז אם כן, לימוד תורה לשמה, לשם ה שנפלה. צריך להשיבה את מקומה. היי, שורש העולם הזה. כלומר, גילוי השם בעולם הזה. כי בעולמות העליונות, בעולמות העליונים, זה שם הקדוש ברוך הוא גלוי. אבל בעולם שלנו זה נפול מאוד, זה ההיא התחתונה. צריך לרומת. אהו?
תוסיף.
מה?
תוסיף אחרי תוסיף.
תוסיף. לא תוסיף. קום. נפלה, לא תוסיף ליפול. כן, חזק, יש בו יחד. נפלה, לא תוסיף ליפול. ובפרט, פרק ת'. ובפרט, בעת עומדו להתפלל. מעניין, ויקרב את העולה להמזבח. כתוב ביחזקיה, להמזבח. ביחזקיה הוא. יש מקום שכזה שהוא הקריב את הקורבן להמזבח. יש כאילו ה' שמה שנוספה. כמו שנאמר, ה' לכם זרע ביוסף. פרק ת' ובפרט בעת עומדו להתפלל לפניו יתברך, אשר בשעתה המיוחדת לה, היא עיקר המזון לעולמות ולנפש האדם עצמו. כן, גם זה מזין. כמו שלמדנו בענייני תפילה. עכשיו תשימו לב פה לרמז דק, דק כמו פיל שנכנס לחנות של פורסלן, שנגד החסידות כאן, כן? בפרט בעת עומדו להתפלל לפני יתברך, אשר בשעתה המיוחדת לה, כשמתפללים בזמן, כן? המיוחדת לה היא עיקר המזון לעולמות. מה? אז גם בגוף האדם יש שעות שבהם צריך לאכול. כך גם בסדרי הקורבנות יש שעות שבהם צריך להקריב את הקורבנות. וכך, בזמן הזה, יש שעות שבהם צריך להתפלל.
אני לא כל כך הבנתי שיהיה כשיש שולחן כדגל משבח.
יש שולחן שמה אוכלים?
בסדר, שמה יש שולחן אוכלים, אבל מגיעים את עצמנו.
מזינים את העולם דרך עצמנו, כי האדם זה נשמת העולם, כפי שלמדנו בשער ראשון.
מה תוכל לא לחכוך לשבת בשיעורים?
זה פרקטי. ייתכן שכן דווקא. יש כאלה, אם יאכל, יכול להיות שירדם בשיעור. טוב, נחזור לפרק ת'. ובפרט בעת עומדו להתפלל לפני יתברך אשר בשעתה, מה?
מה שדיברתי לפני כן על צדיקים
ש... אוכלים.
לא, לא. האם זה מתאים לחבס עולה לעשות בואים מסוימים?
כן, מעל הסדר. מה? מעל הסדר. כן. כי הם רואים לנכון, לשעתו, לשנות מן הסדר. גם זה חלק מן ההדרכה של הצדיקים. כלומר, יש מצב כזה שביטולה של תורה הוא קיומה. נכון, אני צריך, אם אני אעשה את הפעולה הזאת, זה יהיה קצת עבירה, אבל את זה יבוא תיקון גדול לעולם. אז כדאי. כן? למשל, אתן דוגמה. אספר לכם סיפור. פעם אחת, הרב אליהו בוצ'קו, מכירים אותה? מכירים אותו? ראש ישיבת מוטרו, שעכשיו עלה לארץ, והיום יש לו ישיבה בירושלים. אביו קראו לו הרב ירחמיאל בוצ'קו. היה רב בשוויץ. לפני הרבה הרבה זמן. וכשהרב אליהו בוצ'קו דה היום היה ילד קטן, הוא ראה שאביו התחיל להתפלל ערבית במניין. ובאמצע הגיע אורח מן החוץ. אז הרב, באמצע קריאת שמע, הרב בוצ'קו הזקן הפסיק להתפלל, שאל אותו איך קוראים לו, הזמין אותו הביתה, דיבר איתו בחביבות ובחמימות, קיבל אותו, ואחרי זה חזר להתפלל. שאל אותו הבן שלו בסוף התפילה, האם זה הדין? אמר, לא, זה נגד הדין, אבל אני הלכתי לפני משורת הדין. אז כמובן שבהלכה, אם ישאלו האם מותר לעשות את זה, ברור שזה אסור לעשות את זה. ולכן גם הרב בוצ'קו הוא, אביו של הרב בוצ'קו, לא החליט שזה יהיה הלכה קבועה. אבל זה חלק מסדר ההלכה שיש לפעמים חריגה מן ההלכה. מה שנקרא הוראת שעה.
הוא היה מוכרח לעשות את זה כדי ללמד לקח לציבור, בגלל שהוא היה יכול להגיד מהר לעצמו בשקט, לא לחצות לציבור, לתת את חובת שני הדברים. אבל הוא החליט להפסיק את התפילה באמצע.
ללמד, הוא ראה לנכון לשעה הזו, כי זה מה שהציבור היה צריך להבין, מה זה ערכו של אורח, ולכן ראה לנכון בשעה הזאת לעשות את זה. אבל כהדרכה קבועה זה אסור לעשות את זה.
אבל אתה בטוח שיש סיבה? דרכו לקבל אורח?
יש סיבה אחרת.
זה הוראת שעה.
אורח מהסרטים.
מה?
אבל אולי יהיה לו סיבה אחרת.
הדור מקולקל בזה. הדור מקולקל בזה, צריך ללמד אותם.
אברהם גם עזב, לפני שמשה.
כן, למשל כתוב גם במסירות נפש. המותר למסור את הנפש רק בשביל שלושה דברים, נכון? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. על זה יהרג ועל יעבור. שאר מצוות התורה יעבור ועל יהרג. כן? אומרים לו, או שאתה עושה, או שאתה מחלל שבת, או שאני הורג אותך, אז אתה מחלל שבת. כן? אבל אם הדור פרוץ בדבר מן הדברים, מותר למסור את הנפש עליו.
אם הדור פרוץ בדבר,
כן?
מה למשל?
למשל, אם הדור פרוץ בחילול שבת, ורואים שיש אדם שמסר את נפשו על השבת, למרות שבעיקר הדין אסור למסור נפשו על השבת, אבל הדבר הזה יהיה קידוש השם. הנה, על שבת שאתם כל כך מזלזלים, מישהו מסר את נפשו. אם כן, זה מותר. כן? אבל אם הדור איננו פרוץ בחילול שבת, אסור למסור את הנפש על חילול שבת. זה מובן? זה חלק מהגדרים האלה הלא כל כך ברורים שיש בהלכה. או למשל, אני יודע, היה פעם דיון על החייל, איך קראו לו, דלה רוזה. מכירים את הסיפור?
שם הזה מצלצל בזאת.
כן, הוא נכנס לתוך אוטובוס בוער ביריחו. הציל אישה, כן. היה חייל, דלה רוזה.
רצה להציל.
רצה להציל, וסיכן את נפשו באמת בזה. הוא באמת, הוא שאף אש ומת מזה אחרי כמה זמן.
זה לפני כמה שנים.
זה לפני כמה שנים, זה איתור העוז קיבל. על כל פנים, זה המעשה של מסירות נפש. הוא ידע בעצם שהוא מסכן את עצמו מאוד, ואם הוא לא היה הולך להציל, היו מבינים אותו. כן, היו מבינים אותו שזה בסדר, הוא לא חייב למות כדי להציל מישהו אחר.
אומרת על החיילים,
אז באמת היה דיון על זה, הלכתי, ביום השנה, לחייל הזה, היה רב אחד שמה, שדיבר מבחינה הלכתית על הנושא. אמר שיש צד לומר שזה אסור לעשות את זה. כן, אסור למסור את הנפש כדי להציל מישהו, תוך כדי שהוא ודאי ימות. לא במלחמה, לא במלחמה.
לא ודאי. איך ודאי?
לא, נגיד אפילו סיכון גבוה מאוד, ייתכן שזה אסור.
כן, ודאי יש לדעת.
אבל הוא אומר שזה מדין הדור פרוץ.
הפרוץ פה,
אה? שהדור פרוץ באגואיזם.
באמת יהיה ככה?
אגואיזם. ככה הוא דן, לא יודע אם זה נכון. אבל הוא אומר, אני מביא את השיקול מצד הלימוד ההלכתי שיש בזה. אומר, כיוון שהדור פרוץ באהבת הזולת ושכל אחד חושב רק על עצמו וזה, אז מעשה של מסירות נפש זה מעורר בני אדם לחשוב על הדברים האלה. קצת כזה.
לא מסכים עם הרב הזה, לא פה ולא פה.
בסדר, זה משהו אחר. אני רק מביא את זה כדוגמה. כי שם זה מדובר בחייל, חייל זה משהו אחר.
אני לא חושב שהדור פרוץ באגואיזם.
גם אני לא חושב.
כן. יפה. כן. בגלל הוראת שעה.
זה רק, צריך להיות אדם מיוחד. אז למשל יש בשביל זה כמה גדרים. נביא יכול, נביא. בית דין, בית דין יכול להיות הוראת שעה. וצדיקים גדולים, מיוחדים מאוד, קדושים, הבאים בסוד השם. פחות או יותר. עוד אפשרות רביעית, עמי הארצות. אלה שלא שואלים את הרבנים. אלה שלא שואלים את הרבנים, עושים הרבה דברים נגד ההלכה, ולפעמים זה טוב. למשל, לא, דברים ממש נגד ההלכה. אני מסופר במסכת סוכה, זה אני הבאתי פעם, אבל הגיע הזמן לספר את זה שוב. יש במסכת סוכה, הייתה מחלוקת בין הפסוקים לבין הפרושים, לגבי שתי בעיות. הייתה מחלוקת האם יש דבר כזה מוקצה בשבת או לא. ב', הייתה מחלוקת, כי הפרושים אמרו שיש דבר כזה מוקצה בשבת, והצדוקים אמרו שלא. דבר נוסף, הפרושים אמרו שבשביעי של סוכות צריך לחוות בערבה במקדש. לוקחים ערבות, מקים על הארץ במקדש.
איזה דבר זה?
זה בפרק חלילה, אני חושב. לא זוכר. והצדוקים אמרו שזה לא נכון, זה לא כתוב בתורה, לא צריך לעשות את זה. עכשיו, מה קורה כשיום שביעי של סוכות יוצא בשבת? הרי אי אפשר לטלטל את הערבה עד המקדש. זה אסור בשבת, מסום הוצא מרשות רשות. אז מביאים את הערבה בערב שבת, בבוקר באים להר הבית וחופטים בערבה. קרה פעם אחת הדבר הזה, הביאו את הערבות בערב שבת, באו צדוקים בלילה, שמו אבנים גדולות על הערבות. אבנים הם מוקצה. אז הם באו החכמים בלילה, נודע להם הדבר הזה, אמרו, רגע, אם אנחנו נוריד את האבנים, יגידו שאנחנו מזלזלים במוקצה. אם אנחנו לא נוריד את האבנים, יגידו שאנחנו מזלזלים במצוות הערבה. לא ידעו מה לעשות. בבוקר לא הייתה בעיה. באו כמה מהארצות, ראו אבנים על הערבות, הורידו את האבנים, חבטו בערבות. אומרים חז"ל, אלמלא עמי הארצות לא נתקיים העולם. כלומר, מזל שיש אנשים שלא שאלו את הרבנים מה לעשות. יש דבר כזה גדול. כלומר, כי אפשר לומר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את התורה, ברא את השולחן ערוך, וגם ברא את כל העולם כולו. אז גם העולם כולו זה חלק מהבריאה. אז יש דברים שההלכה לא אמרה לנו מה לעשות בהם. אז הדברים האלה נמסרו בידי ההמון הבער והבלתי מלומד. כן, עמי הארצות פותרים את הבעיה. הם לא יודע וזה פתר את הבעיה. כן. לא. נכון. אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה כנגד השם. זה הלכה למשל, אם אני באמצע השוק, פתאום אני מגלה שהמכנסיים שלי זה מי שהתנז. מה צריך לעשות? לא רואים. זה הלכה. אין עצה ואין תבונה ואין חוכמה לנגד השם.
יש
לך הלכה
שחסנו
שאתה
יכול
להסתובב. לא, כבוד הבריות דוחה איסור דה רבנן, אבל פה זה איסור דה רייטה.
אתה באמת צריך להוריד?
הלכה למעשה? נכון, הלכה למעשה. כדאי לבדוק.
לפני.
כן. יש לך את זה לשם? כן. זה יותר עושה. ידע. טוב.